עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום סיוון.
שלום ידידיה, שלום לאגר קרני ויואב אונגר האורחים, שלום למוטי זדה הטכנאי, ואתה היית אתמול בלילה בהלוויה של זכריה באומל.
כן.
זה לא משפט שחשבתי שנגיד אי פעם, בואי, להיות ככה כנים.
נכון, נכון, ודווקא בגלל שזה לא משפט שאם להיות כנים היינו חשבנו שנאמר, אז דווקא בגלל זה נראה לי שהיו שם איתי עוד כל כך הרבה אנשים, שהגיעו, אני לא יודע מה המספרים המדויקים, וגם לא ראינו לגמרי אחד את השני. זה הייתה לוויה, טוב, כמובן מאוד מאוד מרגשת ומאוד היסטורית, וקצת מוזרה, כי יש את החלקה הזאת בבית העלמין, בהר הרצל הצבאית, שהיא לצערנו מוכרת מהזכרות, מלוויות צבאיות של השנים האחרונות, ומניח שכמוני, כשאנשים שמעו שבשבע בערב, הלוויה של זכריה באומל, כולם עשו את צעדיהם, לשם, כן. זאת, מול בית חולים שערי צדק, נכנסים שם הכניסה להר הרצל.
שמאל, כן. כן. מהרחוב הפסגה, מוניות הפסגה, אם אתה רוצה.
זה, כן, לא ניכנס עכשיו לענייני חנייה.
אפרופו לעשות את זום אאוט, ראיתי מודעה של הסעה שיצאה אתמול מקריית שמונה, כדי להגיע.
וואו, אז עכשיו את בכלל...
הסעה מקריית שמונה, אולי זה מסביר לך.
כן, אבל תשמעי, אבל כל אלה שהגיעו, אני הגעתי ממרחק של 10 דקות, רבע שעה נסיעה בתוך ירושלים, אבל בעצם לא הכניסו אותנו למתחם ההוא שחשבנו שנגיע להלוויה, ממש לא. זה היה סגור ומסוגר, ראש הממשלה הגיע, וכל המון העם, והיו המון עם, כל מי שהוא לא מה שנקרא מסגל א' או ממשפחת באומל, נשאר בחוץ. שמו גדרות ועמדנו ממש ממרחק, זאת אומרת גם לא אזור שמשקיף, לא כלום, אתה מגיע, וזה בדיוק השעה שהלילה יורד, מתחיל בשבע בערב, אבל... זה בשקיעה, ואתה אפילו לא מבין איפה הלוויה, כי הרמקולים היו בכלל מצד אחר של ההר. אחר כך הבנתי שהיה שם מסך ענק שהקרין למי שהצליח להגיע למסך, אבל הרוב אפילו לזה לא הגיעו. ואנשים עמדו, חלק מהם זה גם חברים של זכריה באומל שהיו איתו ביחד בשדה הקרב, והגיעו להלוויה ולא נכנסו פנימה, ולא שמעתי אדם אחד, באמת, לא שמעתי אדם אחד ש... שמקטר, את יודעת, שאומר, למה ראש הממשלה היה צריך להגיע לפה, למה סגרו? זאת אומרת, כולם הבינו שהם נמצאים, אולי אחר כך, בבית, באוטו, היום, עכשיו כשהם שומעים את זה. אבל הייתה תחושה של כאילו מעל הזמן ומעל המקום, באמת של איזה משהו שהיה גם איזה שקט כזה, אף אחד לא רצה לחלל את הרגע.
וואו.
שוב, לא כשאדם נמצא בלוויה צבאית, שרואים את הארון, מורידים אותו, יש... אז אתה בלוויה, אבל פה אתה כאילו...
אתה עומד ברחוב.
אתה בעצם. עומד בצד, כן, מה זה ברחוב? זה במעלה הר הרצל, ואתה פשוט שותק, אתה חלק מזה, איפה שנתנו לך להגיע. זאת אומרת, גם אני מניח שאנשים אמרו לעצמם, טוב, 37 שנים הוא היה הרבה יותר רחוק. אז עכשיו קצת התקרבנו, וחשבתי דווקא גם על הפוליטיקאים שנמצאים בפנים, כל אחד, אנחנו מדברים על מה, על אתמול, אז כמה ימים זה מהבחירות, תעשי לי את החשבון הזה מיום?
חמישה ימים? שבת, ראשון, שני, שלישי, חמישה ימים לבחירות.
כל אחד ביומן בטוח היה לו איפה הוא נמצא בין 7 ל-7.5, ובין 7.5 זה חוגי בית.
9 חוגי בית.
כן, זה הפוטו פיניש, נכון? כאילו הוא גם הולך למקומות שהכי צריכים אותו שהוא שמר לסוף, או פגישות מטה ופתאום כאילו אומרים פוס משחק. רגע, אתה...
שינוי בלוז.
כן, וכאילו אני בטוח שזה עשה להם משהו. לא, היו שם פוליטיקאים מימין ומשמאל, אבל אנשים וגם יריבים גדולים. ואתה אומר, בטח, כאילו זה נותן איזה פרופורציות, גם הפרספקטיבה של השנים. אני לא מדבר, סתם להגיע לבית אלמין, לא כל שכן בית אלמין צבאי, ערב בחירות, זה נותן לך מבט. לא בהקשר של, לא מדבר על תשדיר בחירות שרואים, רואים את חללי, את הקברות. אני מדבר להיות שם באמת, ולחשוב, ולהסתכל, ולראות את השמות. ובטח בהקשר כזה של 37 שנים, והיה משמעותי, מה אני אגיד לך? אחרי זה שמעתי, פתחתי את הרדיו בלילה, אז דיברו על זה שגנץ האשים את נתניהו, שזה תעמולת בחירות, דווקא העיתוי הזה.
אני אגיד לך משהו, אני ניסיתי להבין, אני לא הייתי, הייתי באזור המרכז, והיה לי אירוע באזור המרכז, ולא יכולתי להיות במעמד ההיסטורי הזה, אבל כן, שמעתי ברדיו את המשפט הלא ברור, אני לא בטוח שהוא אישים את זה, זה היה משפט מאוד מפותל, אבל כן, הוא לא שלל את האופציה הזו.
אבל דווקא אני זורם איתו, זאת אומרת, נאמר שאתה צודק גנץ, אז מה בעצם אתה טוען? שנתניהו, הוא כל כך, זאת אומרת, הוא לא רק מנהל את ה, אני לא יודע מה, את הליכוד, או את האקווריום שלו, שולט ב, אני לא יודע, בחקים זוטרים בליכוד, אלא בעצם הוא יכול לתזמן עם פוטין, שהוא יביא בדיוק יום, שבוע לפני הבחירות, ופחות משבוע, וגם יטוס למוסקבה לחצי יום, שם הם יצטלמו ביחד, והוא יגיד ידידי, וזה שבוע אחרי, כאילו...
אחרי שהוא תזמן עם טראמפ, ושנשיא ברזיל בא לבוא.
נראה לי שהאדם האחרון שצריך לומר את זה, זה גנץ, זה פרופוגנדה, אומרים את המילה הזאת עדיין, זה תעמולה מטורפת לטובת נתניהו, כאילו, רק חסר שעכשיו גנץ יגיד שלהערכתו, צריך לבדוק טוב-טוב שנתניהו ביום שלישי, אחרי הצהריים, ביום הבחירות, כשצריך לתת באמת את הפוש האחרון,
את הנוהרים.
הערבים נוהרים, אז... הוא בטח מתואם בציניות עם הנשיא טראמפ, ואז פתאום יגיע מטוס, תיפתח הדלת שלו, ויגיע לכאן פולארד. את מבינה? כאילו, אז... טוב, אני...
אמרת שאתה לא רוצה לחלל, ואתה מחלל בעצמך.
אז בואי נחזור באמת לסיפור המדהים הזה, וכל קלישאה שלא תגיד על המחויבות, תדע כל אם עברייה, שצהל ידאג ויחזיר, זה כאילו, לראות את זה קורה,
אתה יודע על מי אני חשבתי אתמול? על מנתו של אבי מצליח. אתה זוכר את המטוס שהתרסק באתיופיה.
כן,
ושני,
כן.
שני ישראלים, שני ישראלים.
לפני כחודש.
כבר עבר כמעט חודש, כן. ויש משהו בתפיסת עולם האתיופית, בתרבות הפנימית, אני לא מבינה את זה, אבל לא מחפשים.
אבל למה? יצא משלחת של זקה?
לא, הם כל פעם חוזרים בלי כלום, וזה יכול לקחת חודשים, וזה לא אכפת להם. כאילו, האזור סגור, אני דיברתי עם החבר'ה, הם כאילו לא נותנים להם בכלל להיכנס. הקדושה שאנחנו מייחסים לזה, מול היחס אני לא יכולה להגיד מזלזל, כן? אני לא יודעת, הם תופסים את זה אחרת, אתה יודע, ויושבות במשפחות שאומרות, רגע, רק תנו לנו, כלומר, באמת התפיסת העולם שלנו היא שונה, מה זה להביא לקבר ישראל אדם, שמעתי, כלומר, הפריט אולי באמת, אחד המצמררים השבוע, וזה השבוע שבו, מותר להגיד צמרמורת חופשי, אני חושבת שכולם הרגישו ביום רביעי בלילה, אתה רואה מדינה שלמה ככה באיזה, מה, כאילו, מאיפה? אגב, כשמתפללים על הנהדרים, אז על מי אתה הכי, בוא, על מי אתה הכי מכוון, כשאומרים את השמות?
הדר גולדין.
הדר בן לאה, נכון? אורון בן זהבה.
כן, האחרונים.
אורון שאול, הדר גולדין, זה, אתה אומר, זה כאן, זה עכשיו, זה תרי, זה, בוא. איך אתה מתייחס ל... לא רוצה להגיד שבזלזול חלילה, אבל אתה כאילו אומר, טוב, זה כבר... לא, לא נמחק את זה מהסידור, אבל, נו, זה לא... ופתאום באמת, הפתאום הזה, זה לא, לא חשבנו, אנחנו היינו באמצע סרטוני בחירות, מאיפה זה הגיע פתאום, השם הזה? זכריה באומל, הגיע, אני חושב שלא האמינו, כשאני ראיתי את ההודעה הפעם ראשונה, לא האמנתי, כאילו זה, נכון, אפילו שכתוב למעלה, דובר צהל מודיע. אתה אומר, זה פייק ניוז, מישהו התפיץ, זה לא יכול להיות, זה לא, מה זה? זה לא בארסנל של הציפיות שלנו, זה מחוץ לקופסה. ומה שהמילה שאמר נתניהו פתאום, את המילה ציצית, הוא זרק אותה ככה לחלל האוויר, שמצאו ליד שרידי גופתו, את הסרבל שלו ואת הציצית שלו, ופתאום אתה אומר לעצמך, הרי הציצית משמעותה זיכרון, צריך להסתכל עליה ולזכור מה הכי חשוב בחיים. אפילו בתורה עצמה כתוב, וראיתם אותו וזכרתם. כלומר, הציצית מזכירה לנו דברים. וכל הפרשייה הזאת כל השבוע בעצם מעידה על עוצמת הזיכרון. זה שאנחנו לא שוכחים, אתה יודע, 37 שנה, אומות אחרות אולי מסתכלות, אתה יודע שזה עניין אותי, אם מסתכלים על זה בזלזול או בהערכה, אויבינו. כאילו, איך הם מסתכלים על התופעה הזאת?
זה אויבינו, מה פוטין חושב על זה באמת?
וואו, מדהים, נכון.
טוב, הרבה חזרו אחורה לימים האלה, אנחנו מדברים על שנת 82, מלחמת לבנון הראשונה. את יודעת שפגשתי אתמול בלוויה, בין יתר החברים שלו, גם היה מפגש מחזור כזה, מאוד מרגש של ה... של אותם חבר'ה שהיו איתו בשדה הקרב בסולטן יעקב, אלה שנותרו בה.
עוד נדמה 60.
בחיים, כן. אבל היה שם בתוך החבורה הזאת, בחור בן 38, בחור צעיר, קוראים לו אביעד שטראוס זקס, והוא בן של אריה יהושע שטראוס. כשאבא שלו נפל בקרב בסולטן יעקב, הוא היה בן שנה וחצי, הוא התרגש במיוחד, הוא אמר, אני תמיד רואה את החברים האלה בהזכרות של אבא שלי, באים שנה אחרי שנה, הוא נפל בקרב הזה, הוא אמר, לא האמנתי שאני אשתתף, אני אחווה את החוויה הזאת, אשתתף בהלוויה של אחד
מהחברים בקרב
של אבא שלי. וואו. וזה קרה אתמול בלילה. אז אם לחזור אחורה, אני לא חוזר 37 שנים, אלא רק 25 שנים אחורה, לאחת ההופעות האחרונות של שלמה קרליבך בישראל, 3 חודשים, אבל בדיוק מהערב הזה, זה ההופעה שנשמע עכשיו, היא ב-י"ד באב, ו3 חודשים אחר כך הוא נפטר במפתיע מדום לב. את אחת ההופעות האחרונות שלו בארץ, הוא הקדיש לשבועים והנעדרים, זה היה בכיכר ספרה בירושלים, היו שם גם ההורים של זכריה באומל, ואני חושב ששל יהודה כץ, ואחר כך הערב הזה כל כך תפס את קרליבך, שהוא החליט שאת האלבום האחרון שלו, שהוא הקליט, הוא מקדיש לשבועים והנעדרים, ויש גם אלבום, אולי נשמע אותו בהזדמנות, אבל כאן קטע מתוך ההופעה, האיכות לא משהו, אבל הרגש משהו משהו, וקרליבך באמצע המופע, בסוף אחד השירים עוצר, ופתאום מתחיל לדבר אל הנעדרים, אז, כשאנחנו מדברים על שנת 94, הניחו שהם חיים. צהל עוד לא הכריז עליהם כחללי צהל שמקום קבורתם לא נודע, זה היה הרבה שנים אחר כך, והוא מדבר אליהם ושולח להם דרישת שלום, ושר עם הקהל ומתפלל עליהם כמה שירים. הנה ההקלטה.
כל הקדושים הגדולי עליון שישבים שם באיזה מקום, וחושבים עלינו, הם חושבים עלינו כל הזמן. מוכרח לשלוח להם דרישת שלום דרך מלאכי השרת שיגידו להם שאנחנו, עם ישראל, יושבים כאן, רוקדים לכבודם, שרים לכבודם, בוכים לכבודם, ואנחנו מצפים.
Shalom, kenova, shalom.
לי באכשר ומתפלל לנהדרי צהל בהקלטה מחתרתית משהו, ישנה ומרגשת. תודה לנתנאל שור על ההקלטה הזו. עכשיו קופצים אל ההווה, אוקיי? כשאני אומרת לך חידון התנך, על מה אתה חושב?
יום העצמאות?
יפה. איזה חידון תנך זה? העולמי. אבל רגע אחד קודם מתנהל חידון התנך, ארצי. אגב, לא רק בארץ ישראל, בהרבה ארצות, בהרבה מדינות. בכל מקום צריך לבחור הרי מי עולה מכל מדינה אל החידון העולמי. אז זכיתי להנחות לפני כמה ימים את חידון התנך הארצי במודיעין, סליחה, בשואם, בטח אי שם.
איזה מעליב.
איזה מעליב.
שואם, זה עולמות שונים לגמרי.
משהו. ואתה כבר רוצה לפתוח את זה, אז יש ראש עיר צעיר חדש לשואם, איתן פטיגרו. עכשיו אני עומדת על הבמה, אמרו לי, תקריא לראש העיר, אני אומרת, אוקיי, אני מתכבדת להזמין את המערך שלנו, העיר שמערכת השנה, חידון התנך הארצי, ראש העיר החדש של שואם, איתן פטיגרו, עולה בחור צעיר, נמרץ רזה, בעיקר צעיר, אני חושבת שהעוזר של ראש העיר, שבא לשים לו את הדפים, את הניירות, לא יודעת, יש איזה מגינונים, אז יבוא כבוד ראש העיר. עכשיו זה ז'אנר חדש, שלם, של ראשי ערים, שהם צעירים מאיתנו ממש, נכון?
בבאר שבע זה הרבה שנים ככה כבר.
פעם תמיד אמרו, טוב, יש את, אתה יודע, יש את יונה יאב בחיפה, יש את אולמרט, יש את, יש את, לא יודע, מי היה בירושלים, איזה בירושלים?
מי היה בירושלים?
ניר ברקה, טדי אולי. לא, יש, ויש את רוביק דנילוביץ', זה הצעירים, איפה שאתה לא מסתכל היום. ברמלה יש את טל אוחנה, בערד יש ניסים בן חמו, בראשון לציון יש רז קינסטליך, זה חבר'ה שאתה יודע, נבחרו עכשיו, הם ככה צמחו בעיר, 30 פלוס כאלה, אז
רגע,
איתן...
רגע, את החבר שלנו שכחת.
מי?
צביקה ברוט בבת ים.
עכשיו תירון קובי בדברי. נכון, נכון. ז'אנר של ראשי הערים, אתה יודע, שנראים הבן של ראש העיר, ומעניין, אתה יודע, אז זה היה בשואם בהחלט, ומה שמעניין זה שהחידון, הוא אומרים שהוא של דתיים ושל חילונים, אבל הוא בעצם מאחד, ואני כחנונית יכולה להשתמש במילה, הוא מאחל את מגזר החנונים, שזה גם מגזר. מביאים ילדים מבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים. בעידן של היום, הרבה מאוד תלמידים בבתי ספר ממלכתיים הולכים עם כיפה, ומנהלים אורח חיים דתי. בישראל המגוונת של היום, כך לפחות אצל חלק מעמדים, מעמדים שאני פגשתי.
זאת אומרת, נערים שהודתו.
מה שיפה זה לראות אותם דקות לפני, בלובי של בית התרבות של שואם, עם ספרי תנ"ך פתוח. אתה רגיל לראות נער מתכופף, אז נכון, ראש כפוף כזה, תחשוב על פוזה, אתה מדמיין נער ישראלי ברחוב. אז איך, ראש לו תקוע במסך קטן כזה, והוא נורא מרוכז באותיות קטנות. אותו דבר רק עם תנ"ך קטן, תדמיין. דמיין. ככה הם נראים שם מאחורי הקלעים, משננים עד לרגע שהם עולים לבמה.
חבל שאלו הנסיבות רק, את יודעת שאני נגד... נגד תחרויות ומבחנים של ילדים לפחות, של מבוגרים זה בסדר, אבל ילדים תמיד יש את הזוכה, את החתן ואת הקלה ואת הסגן ואת הסגנית, העולמי, הלא עולמי, ואיך אמרת, חנונים, אז עוד 30 חנונים שהזדקקו לפסיכולוג, הרבה יותר מבני גנץ,
אוי, נורגל.
היה, לא היה, כל החיים.
שנייה. קודם כל, אני רוצה לחזור ברגע מהמילה חנונים, אם אפשר. לא, אני לא יודעת, אני, אתה יודע, אני הייתי חנונית, אבל לא התקבלתי אפילו לשלב המחוזי בחידון התנך. היו שם כמה שאני רואה לי ממש לא. עכשיו, להפך, דווקא הם, בסך הכל היו 16, 4 עולים לעולמי. אבל 12 דווקא יצאו בחיוך יותר גדול.
כי הם סיימו עם זה.
הם סיימו עם זה. 4 יוצאים, ומה הם עושים אחרי? עוד פעם מתכופפים לתנך הקטן, ממשיכים לשנן, יש להם רק עד היי בייר, אתה יודע, אבשלום מעבר לפינה, צריך ללמוד ברבק. אז אלה 4 שממשיכים, 12 אלה יצאו גם עם הקלה. אבל מה תחושת הקלה.
כן, לא חשבתי, קלת התנך.
לא, אין קלה, לא, שניהם זה שני חתנים.
זכרים.
או, ואם אתה רוצה גם את זה לפתוח.
מה רגע, אם כבר תתני את התהילה שלהם.
אתה אומר בחשיפה ראשונה, כי לא בדיוק דווח בתקשורת ושידור חי. ובכן, ירין בר, ממקיף רביבים בראשון לציון, הוא חתן התנך הארצי של החינוך הממלכתי. יונתן וייסמן, מישיבת דגל ירושלים במושב נחלים, הוא חתן התנך בחינוך הממלכתי דתי, שניהם דבר מדהים, אני חושבת שזה יותר מרגש מכל מה שקרה בחידון, וגיליתי את העובדה הזו רק אחר כך, שניהם ניסו להפיל לשלב הזה בשנה שעברה, ולא הצליחו.
יואו, וניגשו שוב.
או, פה הגדולה.
שניהם... איך לא אמרת את זה עד עכשיו? לא, זו תשובה קצת למה ש...
למה שאתה אמרת.
לפוביות שלי.
אתה רואה? הם הפסידו, הם לא הפסידו, הם הגיעו לשלב הזה, אבל לא ניצחו בארצי. הם היו מה-12 שהלכו הביתה, אבל לא בתחושת הקלה, אלא בתחושה של ננסה שוב, ניסו והגיעו שניהם לפסגה השנה. אני חושבת שזה באמת מרשים.
מקסים, מקסים.
כי זה לא ילדים רובוטים, זה לא... מה שיפה אצל וייסמן,
אומרים היום בוטים אגב, לא רובוטים.
וואי, בוטים בחינון התנך זה... שערוריה, פרשיית, לא יודעת מה. תיק 1000 מחצית השקל, לא יודעת. בכל מקרה, יונתן וייסמן המנצח, הוא תופעה ש... טוב, תראה את זה כבר בעולמי. הוא לא עונה על שאלה. בכלל, המנחה, זה מאוד קשה להנחות חידון כזה, כי בעצם אתה מפריע להם. הם רוצים כבר לענות, רובם קוטעים אותך תוך כדי התשובה. כלומר, מי אמר למי ובאיזה הקשר? הנה אנוכי, אופ, כאילו, אלו, רגע, ואולי, מה אכפת לך ישמע עד הסוף? הם כל הזמן חוסכים זמן, הם בסוף נשארו עם ספר, אמרתי להם, קחו ספר את הזמן, כאילו, הייתה להם דקה, הם עשו את זה ב-17 שניות. תקח 43 שניות הביתה. אז הם כל הזמן קוטעים אותך באמצע השאלה, אבל היונתן הזה, הוא מחשב, כאילו, הוא פשוט לומד, הוא גם אמר לי שכך הוא לומד את התנך. הוא כאילו סורק את זה ומכניס את זה למוח, בעל פה, ו... אתה רואה שאתה שואל שאלה, שהוא לא עונה את התשובה, את האינפורמציה, הוא מריץ את הפרק.
וואו.
זה מפחיד. אתה רואה אותו...
מה, הוא ממלמל את זה? איך תחכי לי אותו?
ממלמל ממש. כאילו, אני שואל את השאלה, אוקיי, מי אמר למי, לך לך, בוא נעשה את זה ברמה קלה.
כן.
עכשיו, הוא לא אומר אברהם אבינו. הוא אותך, בראשית ברמה, לא קיימת השמה, ודורת ואית, ואז הוא רץ על פול נוח, הוא מגיע לאברהם אבינו.
וואו.
אז הוא צועק, והוא לא אומר אברהם אבינו, ואת כל הפסוק. ואומר שם, לך לך, מהרצחה, הוא נותן לך את התשובה מוכמנת בתוך הוא הגיע לפסקה, הוא נותן לך את כל הפסקה, והוא ממשיך רצוף עד שאתה לא עוצר אותו. די, די, יונתן, הבנו? אז הוא ממשיך רצוף.
טוב.
זה פשוט תופעת טבע.
תשמעי, לפי מה שאת אומרת כאן, באמת, יש מה לחכות ליום העצמאות. זאת אומרת, אני לא יודע איך המטס יהיה השנה, כמה זה יהיה מושקע, ומה יעשו בטקס במסועות, אבל זה נשמע מעניין.
עכשיו, החבר שמה, אחרי זה חגגו איתו על הבמה, וקפצו, וכל הכיתה והחברים, אז הם אמרו לי, תראי, את ראית איך הוא הסתפר, הוא באמת עשה תספורת קסח, מאוד מאוד מקוסחת, מאוד מאוד קצרה. ואז הם צחקו, את יודעת למה הוא עשה את זה? אמרנו בכיתה שהוא עשה את זה, כדי שכולם יוכלו לראות את הגלגלים זזים בפנים. גלגלי המוח. זה באמת תופעה מרשימה.
איך קוראים לו שוב? לא,
אני רוצה... יונתן וייסמן, גם ירין, אני חייבת להגיד, גם ירין מרשים מאוד בידע שלו.
עכשיו, רגע, יש איזה פוליטיק, התחלת להגיד, יש פוליטיקלי קורקט כאילו של דתי וחילוני, ו...
אתה רוצה לפתוח את זה?
קצת, כן,
כלומר,
כן.
לו היו עושים את זה, מפלים ככה מגזרים אחרים, כבר הייתה פה באמת ועדת חקירה. אם הייתי עושה את זה בין גברים לנשים, או בין יהודים לערבים, או... אבל יש...
למה? גברים לנשים, בתחרויות ספורט, לא?
עושים בנפרד. יש יכולות אחרות? עושים כדורי, זה יודע, עושים ענף גברים, ענף נשים, אבל יש פה בעצם אפליה כפולה בחידון. אפליית דתיים חילונים בשאלות, חד משמעית, זה לא, אני מגלה פה אולי סוד, אולי שנה הבאה לא יביאו אותי.
מקשים.
תראה, תסתגל ותראה, תראה את הרמת שאלות. בוא נגיד ככה, אני, את השאלות של החילונים, אני יודעת, בשאלות של הדתיים, אני יודעת 0%. בשאלות של חילונים, אני יודעת 20-30%. הם יודעים, אתה יודע, כשכולם יודעים הרבה יותר, אבל הפער הוא פשוט, אין, רואים את זה. אבל גם ביום העצמאות יש פער אדיר בין הישראלים לחוצניקים. כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, אבל בעצם השאלות ששואלים את החברה החמודים שבאו ממקסיקו, הם לא ברמה של יונתן וייסמן שלנו, כן? אז יש פה בעצם, בשקט בשקט אנחנו מנהלים פה פוליטיקלי קורקט, כמה חידונים מקבילים והכל בסדר.
מעניין. אז רגע, בעצם בעוד שנגיד לעבריינים מגיעים לבית משפט ומיד שמים עליהם כיפה, כי כאילו זה משהו שמשדר לשופט, אני הגון ותרחם עליי. זאת אומרת, בחידון התנ"ך עדיף לבוא בלי כיפה.
לא, השאלות אצלי, אנחנו יודעים מאיזה תיכון כל אחד מגיע. אפרופו שאלות, יצאתי החוצה ואני נורא שמרתי על הכרטיסיות לפני החידון. לא שהם... חליל השקרנים, אבל אתה יודע, אתה רוצה לשמור על... גם לא לפתות אותם, פרצה קוראת לגנב, תבדוק איפה זה כתוב. אז הלכתי עם כרטיסיות נורא ככה, בתוך התיק ובתוך איזה ניילון וזה. גמר האירוע. אני מסתכל על אותן כרטיסיות שרק לפני רגע היו שוות זהב. יאללה, לא שוות כלום, קחו אותם, אתה יודע, אפשר לזרוק לפח, לא לפח, יש שם פסוקים, צריך לשים את זה. זהו, צריך לגנוז את זה בצורה מכובדת, אבל בכל זאת, רק דקה קודם, כל כך רציתם לדעת מה כתוב פה, קחו הכל הביתה, לא צריך את זה יותר.
טוב, הרהור של סוף החידון. אגב, מסכת סוכה, דף כ"ו עמוד א'.
מה?
איפה שנאמר, פרצה קוראת לגנב, עשיתי בינתיים גוגל פשוט.
טוב, אבל הזוכה היה כבר יודע מה נאמר לפני ומה נאמר אחרי.
ומריץ את זה.
בראשית היו שמיים, בראשית היה ים כחול, בראשית היו לי יום ולילה, לילה, שעות הרבה כמו חול. בראשית הייתה הארץ, דשא עשב רך כשיילה, שיילה, בראשית. שמיים גשם טוב ניתך, אלוקים היה רחום עם שחר, ולמשמרת נתנו לי אותך, לי אותך, לי אותך. בראשית היה לי שמש, בראשית זימרו לי ציפורים, בראשית הבשילה פרי עד ערב, ערב תותים וגרגרים.
כתוב את המייל שלנו לתגובות על מה שנאמר בתוכנית, היא סוף שבוע במילה אחת ב-gmail.com. זה שאני אומר את זה עכשיו זה לא כי התוכנית שלנו מסתיימת, ואנחנו מכריזים על רשימת הקרדיטים וכתובת לתגובות, אלא כי עכשיו תבוא תגובה כזאת שהתקבלה במייל שלנו, והיא ראויה לא רק לקריאה אלא להקראה, וכך כותב לנו רן יהושע. הוא מספר שלפני כמה שנים בתוכנית שלנו ציטטנו את חיים ולדר, שאמר, הלב הוא לא מחסן. הוא אומר שהמשפט הזה הולך איתו כבר הרבה שנים. אם אנחנו מזכירים את חיים ולדר והלב הוא לא מחסן, אז שנינו פגשנו השבוע את חיים ולדר.
כן, בנסיבות מצערות.
אחי שיש, הבן שלו, צביקי, בן 30, נפטר אחרי מחלה קשה. והאמת שחיים ולדר כתב הרבה הרבה ספרים והמון המון סיפורים, ויש לו תוכניות רדיו והרצאות, אבל אני חושב שככה כשראינו אותו בשבעה, הסיפור שהוא כותב עכשיו,
כן, הספר הזה,
הדוגמה, זאת אומרת לראות אותו שם, זה אולי הסיפור הכי ודאי שהכי עצוב, אבל גם ה זאת אומרת, זה לא סתם סיפורים, הרי הוא כותב מסרים.
מחנך, הוא לא...
המותג המזוהה איתו ביותר זה ילדים מספרים על עצמם. דורות של ילדים גדלו על זה שילד מספר, וכמו שהוא אומר, הלב הוא לא מחסן.
מה זה, הקדשה שהוא כותב לילדים שלנו, על אחד מספרי הילדים, באמת מפורסמים שהוא כתב, הוא כתב, אני זוכרת לגדולים שלנו, לאהרון ותמר, הלב הוא לא מחסן.
כן.
זאת, זה איפשהו בספרייה.
אז אני אומר שמה שקורה שם, והדיבורים ששומעים מחיים ולדר בשבעה, המסרים, זה יותר חזק מכל סיפור וספר שלו. בכל אופן, אני חוזר לרן יהושע, יש לו ארגון פעילות, מיזם, שנקרא לתת פה, הוא אומר, תחום העיסוק שלי הוא מניעת פגיעות בילדים, ואני רוצה שהמשפט הזה, הלב הוא לא מחסן, יהיה שגור בפיהם של ילדים והורים, כיוון שקשר הוא גורם מאוד מאוד משמעותי במניעה של פגיעות בילדים, וכל המטרה שלי, של המיזם הזה, זה שיח ישיר בין מבוגרים לילדים. ההורים דורשים היום כלים פשוטים וברורים לשמור על ילדיהם בעולם המורכב הזה. כל מקרה קשה ששומעים עליו בחדשות רק מגביר את השאלות. וככל שהזמן עובר, אנחנו יודעים שאחד הדברים הכי חשובים במניעה של פגיעה מכל סוג הוא קשר, קשר אמיתי, שמאפשר לנו להיות מודעים, לטעת חוסן בליבם של ילדינו, להאמין בהם, לעזור להם. הקשר הוא גם גורם לילדים שנפגעו חלילה לצמצם את חוויית הפגיעה שחוו. וכחלק מהמיזם הזה, הוא הפיק שיר שנקרא הלב הוא לא מחסן, הוא מקדיש אותו לאחותו שנפטרה, חן קראו לה, וזה קורה אחרי עבודה עם 60,000 משתתפים בפעילות של העמותה הזאת, לתת פה. החיים, הוא כותב, מזמנים לכולנו, מבוגרים וילדים, רגעים מסמכים, וגם התמודדויות לא פשוטות. אנחנו רוצים שילדים ירגישו בטוחים לשתף אותנו, גם במצוקות שלהם, בלי להרגיש אשמה או חשש מהתגובה שלנו. אנחנו רוצים לומר להם, הלב הוא לא מחסן. עכשיו, הוא מצרף כאן מדריך, חוץ מהשיר, שנשמע עוד מעט, הוא מצרף מדריך של העמותה שלו, לתת פה עם כמה כללים חשובים בקצרה. אחת, אנחנו מלמדים ילדים לפחד מזרים כי זה קל, אבל לצערנו, פגיעות רבות נעשות על ידי אנשים קרובים ומוכרים.
אתה יודע למה, זה הכי קל להפחיד מאיזה מחשפה. אתה יודע, אם יבוא הפועל בבניין, אם יבוא אתה רואה את הבן אדם שנראה הכי מוזר ברחוב. מי אמר שזה דגל, לצערנו. לוואי שרשע היה נראה רשע, צדיק היה נראה צדיק, נורמטיבי, הוא באמת, מי שנראה נורמטיבי, הוא באמת נורמטיבי, זה באמת היה מאוד קל.
כן, נכון. אני חושב על כל מיני פרשיות שהתפוצצו בשנים האחרונות, ואתה רואה את הנאשם, בלי שמות עכשיו, אבל נאשמים מפורסמים. ואתה אומר, אז הוא לא נראה, זה לא זה מה שאני נזהר ממנו כל הזמן ומזהיר את ילדיי. לא, זה דווקא לא ההומלס. לא. לא שאני ממליץ, את יודעת עכשיו, שההומלס יהיה החבר הכי טוב שלך ותעבור לגור איתו בבית שאין לו, אבל נכון. שתיים, בדרך כלל, אדם שרוצה לפגוע יוצר תהליך, יוצר אמון. לכן צריך לעודד את הילד לבוא ולספר כבר בפעם הראשונה שבה חשים בלבול או מבוכה. זאת אומרת, עוד לפני שהקשר הזה מתפתח למקומות מאוד מפוקפקים ובעייתיים, משהו מרגיש לא טוב, תשתף.
לא, גם הילד צריך להיות זהיר, וגם ההורים לשים לב לסימן, כאילו, להיות שם.
ואפרופו סימנים שהתחלת להגיד, אז כאן מגיע הסעיף השלישי, לשים לב לסימנים מדהיגים אצל הילדים, אם הם מתחצפים פתאום. טוב, זה דווקא קורה, אני חושב, בהרבה בתים, אבל כמובן, מתחצפים מאוד ופתאום מאוד כנראה. אם הם הולכים לישון...
לא, משהו משתנה.
הולכים לישון בלי לדבר, יש נסיגה בתפקוד שלהם, הילד משתנה באופן דרמטי ופתאומי, והכי חשוב, לתת פה. מבוגר שרוצה לפגוע, מחפש ילד שנראה כמו אחד, שלא יספר שום דבר לאף אחד. ילד חלש, ילד שאין לו עם מי לדבר, וזה מצמרר לחשוב על זה, שזה הטרף, זה מה שמחפשים. וכמה צריך להיות מודעים לעניין הזה, שלא יהיו ילדים כאלה, ש...
גם מבוגר, אגב, חונך.
אמרת פרצה קוראת לגנב, כן? דיברנו על...
לא, כן. הייתי באיזה אירוע של סטודנטים, שהם אח בוגר לילדים, שהבית הוא פחות בטיפול. אתה יודע, ילדים שצריכים שיהיה איזה סטודנט, אח בוגר, חונך, מדריך. ואתה רואה איך דיברו שם גם על זה. כלומר, ברגע שיש לי ילד, מישהו שהוא... כל המדדים האחרים משתנים, ברגע שילד יש לו למי לספר, לא משנה למי, יש כתובת. יש מבוגר ש... שמעתי פעם הגדרה מהשחקנית נועה אריאל, יש לה תיאטרון בובות. נועה אריאל עושה הצגות בהמון תחומים, אבל אחת ההצגות שלה נקראת ציפור קטנה לחשה לסוד.
שזאת הצגת ילדים.
הצגת ילדים על הנושאים האלה של מוגנות ופגיעות בילדים, ואפשר להבין מהשם, ציפור קטנה לחשה לסוד, זה בדיוק העניין הזה של, היא מספרת שם שיש סוד טוב ויש סוד רע. ואיך אתה יודע איזה סוד כן הילד אמור להבין שהוא מיד מגלה? סוד טוב, היא אומרת, זה יום הולדת. אז מתכננים מסיבת הפתעה, עוד 3 ימים כולם ידעו, כולם ישמחו. סוד רע זה סוד שאסור אף פעם לגלות, שיהיה רע אם נגלה אותו. כזה סוד מהר לגלות, הוא לא סוד, זה לא, כלומר, מסבירה שם מאוד מאוד יפה את ההבדל בין סוד חיובי לסוד שלילי, והיא מתמשתמשת שם בביטוי, הורה שעיל. זה שימוש מעניין בשפה העברית, כאילו בניין פעיל. והיא מפצירה שם בהורים להיות הורים שעילים, שאפשר לשאול, שאפשר לבוא, לדבר איתם זה. כבר ראיתי את ההצגה לפני זה 2 ואני זוכר את הביטוי הזה, הורה שעיל. אז הנה, רן יהושע ושניאור וולקר, הלב הוא לא מחסן.
היי אורי, יושב לבד לבד בהפסקות. היי אורי, מסתיר פנים שלא יוכלו לראות. מה אורי, אתה מרגיש ממש ממש קטן. היי אורי, שכחת שהלב הוא לא מחסן. היי נועה, בערב התווכחת עם ההורים. היי נועה, את מרגישה שאין לך חברים. מה נועה, את סך הכל ילדה ממש טובה. היי נועה, ילדה שמחפשת אהבה, הלב הוא לא מחסן. שמח ששיתפת אותי. היי אורי, מה שאמרת כן משמעותי. טוב יחד, סוף סוף הפקק בלב שלך נפתח. פה סעת ויוצאת לך צעקה
טוב, איזה תזמון לפרשת השבוע, פשוט מדהים. פרשת תזריע, שבוע הבא פרשת מצורע, שזה למי שקצת מכיר את התוכן שלהם, או יותר נכון את הדרשנות עליהם, זו התקופה בשנה שבה אתה יודע, שאם תבקש ממישהו להגיד משהו על פרשת השבוע, הוא ידבר על לשון הרע, תרבות הדיבור. זה, אתה יודע, יש פרשות ככה מזוהות.
וכל זה קורה השנה בדיוק, לא, זה מה
שאתה... איזה טיימינג. לדעתי כשהוחלט שם על הקדמת הבחירות, אי שם בדצמבר, תניהו פתח יומן ואמר, בול, בן, תזריע להם צורע. זה הזמן.
זה מתאים לי. קצת אחרי הנאום המתוכנן
באיפאק. שלא קרה.
לא קרה, ולפני...
נכניס פנימה את פגישה עם פוטין, נשיא ברזיל, וזה... לא תשמע, העיקרון אולי הכי יפה שהפרשה מנסה להנחיל לנו, שיש לנו אחריות על המילים שאנחנו אומרים. נשמע נורא פשוט מה שאמרתי עכשיו, רובנו לא באמת מאמינים בזה. תגיד רגע משהו, תגיד משהו.
אבא, אמא, במבה.
יפה, אוקיי. תסתכל עכשיו על האוויר, לא נשאר בו משהו, נכון? אחרי שדיברת. הוא ריק. הוא לא השאיר, זה לא כמו שכתבת משהו, עשית איזה משהו פיזי, הזזת חפץ. אנחנו לא מאמינים שדיבור באמת. יאללה, אז אמרתי, אז אמרתי, סתם אמרתי, לא התכוונתי. אם זה בהקשר של שקר, לשון הרע, רכילות, פגיעה במישהו, לרדת עליו, ציניות, נו, כולה פוסט, כולה... כתבתי בקבוצה בוואטסאפ, הכוח של המילים, כל שנה זה כאילו זמן לעצור, לחשוב על הכוח של המילים. אין תזמון יותר טוב מזה, לדעתי, אחרי כזו, באמת, מערכת בחירות...
את באווירת סיכום, יש הימים ה...
קשים עוד לפנינו.
בטח, לא, באמת, ככה זה, רגע לפני הבחירות, אז... אז קורה הכל,
מה,
אז,
כאילו, לא, לא
אז
עכשיו,
הערבים נוערים, שתבין.
לא עכשיו, כן, לא עכשיו הם יתחילו לדבר על מה, מדיניות הפעזה, משפט, חינוך, כלכלה, זה לא, לא קורה עכשיו. הסוגיה הפלסטינית, זה לא היומיים האלה.
מה שלא, עניין עקרוני שלא כן. עלה עד היום כבר.
כבר לא, לעולם
ממש
לא.
ממש לא יעלה.
אוקיי, טוב, כי אחרי הבחירות, אתה יודע, נשארים רק עניינים עקרוניים לתזגיד, אומרים שמיום רביעי אין סרטונים יותר. אנחנו נקום ביום רביעי, ואין...
לשחר של יום חדש.
שחר של יום חדש ונקי. טוב, אז כל זה בעצם, באמת, כל שנה טוב להיזכר בו, אבל בעיתוי הזה, בעיתוי הזה במיוחד, וגם, אפשר להגיד, גם השיר עוסק בדיוק בנקודה הזו.
כן, ולא סתם שיר, אלא מדרשיר. אנחנו מעת לעת מביאים, עוקבים אחרי הפרויקט השבועי של עובדיה חממה. בכל שבוע, ממש בכל שבוע, שיר חדש, לחן חדש, ומקורי בהשראת הפרשה, המדרשים עליה, הפירושים עליה, והשבוע, השיר של חממה בפרויקט הזה נקרא, מי האיש? והוא מסביר כך, המדרשיר לפרשת תזריע, מתייחס גם לפרשה השבוע, וגם לפרשת מצורה, העוקבת. הלכות לשון הרע, הם עיקר מדרשו של רבי ישראל מאיר הכהן, שנקרא החפץ חיים, והוא אומר, הוא מדבר הרבה, על זה שהמרחל, המלעיז, המפריד, ואחראי ליתר מעללי הלשון, יורד כל כך נמוך מבחינה רוחנית, שהוא מושך ומביא על עצמו נגע הניכר בגופו, צרעת. אם דיברת קודם על זה שדיבור, הוא לא סתם באוויר, הוא עושה רושם, אז אולי ההוכחה המשמעותית ביותר לזה, הייתה הצרעת. ברוך השם, בזמננו אין את זה. אתה לא חוטף את זה מיד ברגע שאתה...
אחרת כולנו היינו מצורעים.
כן, זה היה מאוד לא... דור שלם דורש צרעת, אבל בשעתו כך זה היה. כלומר, אדם היה מדבר לשון הרע, ולשון הרע, לפי חוקי התורה, זה לא כמו במשפט של היום, זאת אומרת, הוצאת שם רע, משהו שלא היה ולא נברא.
כן.
אלא גם דברים נכונים שאמרת, אבל אסור לך להגיד ולעשות שיימינג. לחבר שלך, וזה לא באוויר, זה יוצר משהו פיזי, בגוף שלך, זה יוצר צרעת, ואיך נרפאים מהצרעת, ממשיך חממה וכותב, על ידי בידוד והפרדה מן המחנה, המפריד יופרד, מידה כנגד מידה, אתה רצית להפריד, לסכסך, אז אתה אדוני, תתכבד ותשב בצד, ובהמשך הוא כותב גם על המים שמתארים את המצורע, כי הם מסמלים את המקום הנמוך ביותר שאפשר לרדת לשם, המים, ודווקא מתוכם מתחילה התארה של אותו מצורע ברגע הכי שפל שלו, והוא מסיים, הוא אומר, אנחנו בקיאים מאוד בענייני מאכלות אסורים. זאת אומרת, יש דברים שהם קשרים, ויש דברים שהם טרף, כן? לעשות למבחן, או שזה זה די ברור. אבל הוא אומר, יותר מזה, גם אנשים נגאלים מלהכניס משהו לפה, שהוא לא, למשל, תולעת, כן? זה לא... אבל האם אנחנו זהירים בקשרות של הדיבור שלנו? לא רק מה שנכנס לפה שלנו, מה שאנחנו אוכלים, שיהיה קשר ואפילו קשר למאדרים, אלא האם אנחנו בודקים את הקשרות של המילים שיוצאות מהפה שלנו? הנה הוא מסיים, אנחנו ממש לפני הבחירות, הוא מסיים את ההקדמה לשיר, אנחנו ממש לפני בחירות, סבנו עד מאוד מהקמפיין השלילי, נותר רק לגלות מי האיש שיראה לנו טוב.
אי אפשר מהן לברוח, כוון היטב לפני שתשחרר. גם אבן תזרק ממה שקיש שומר, ועוד יש מלאך יושב לך על הכתף. המילים פורחות לאוויר, אתה יודע, הבל פה הופך ענן אשר אותך עוטף. למילים יש כוח, בכוחן לבנות ולטהר. חבויה בן מנגינה שאי אפשר לשכוח, דייק אותן לפני שתצטער. מצור לשונך היא הזקיף בשער, לשון מוסדיים בין תמה לבין תמור. שמור שעריך מצרה וצעה, ברית מילים סחור וגם שמור.
מי האיש? עובדיה חממה בהשראת פרשת השבוע, והוא לא לבד, כפי ששמעת, לא פחות מ10 זמרים שרים ביחד איתו. זוכרת מתי הוא עשה את זה בפעם האחרונה?
בטח, בעין הבכוח.
כן.
אנחנו מודים מאוד לאגר קרני ויואב אונגר ומוטי זדה, מודים לכם על ההזנה. כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע במילה אחת, סוף שבוע שטרודלג'ימייל.com. שבת שלום.
שבת שלום.
סוף שבוע זוגי, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר. הורידו את ליסומון גלץ וגלגלץ. שיתפו אותך בסיפור מדהים על מועמד לבחירות? אתה יכול להצליב מקורות, להשיג הקלטות, להפעיל תחקירנים, לעבור על תמלילים, לנבור בארכיונים, ואז לגלות שלמועמד אין באמת חתול מרגל. או שאתה יכול פשוט להפעיל שיקול דעת ולא לשתף. שיתפת ידיעות כוזבות, פייק ניוז, שיבשת את הבחירות. אז אל תשבש את הבחירות. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. אתה וחבר שלך מוש מדברים הרבה על מה שקורה במדינה, אבל מוש אומר שצריך גם לעשות. אז מוש מגייס פעילים, מוש מקים מטה, מוש סוחר יועצים, לך אין יועצים. אתה לא מוש. מוש תופר דיל, מוש בצפון עם מעיל, למוש יש תפיסת ביטחון, לך אין תפיסת ביטחון. אתה לא מוש. מוש ממריא בסקרים, מוש מוביל את הגוש. אז נכון, אתה לא מוש, אבל לך יש הדרך שלך להשפיע. בתשעה באפריל אתה הולך להצביע בבחירות לכנסת. לא חייב למוש, הוא לא ידע. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
אני אין לי מזל. אתמול הקיש אותי נחש גומי. בחנוכה התחשמלתי מחנוכיה. פעם החלקתי על בנדנה לא בעונה. אז לי יש פרצוף להרוויח.
עם מינוי פייס החדש, אתה בכל מקרה מרוויח. מהיום במינוי פייס החדש, גם הגרלות וגם עטבות בלעדיות למופעים, מסעדות, סרטים ועוד.
וואי וואי, מה זה תתלהבו?
עוד אין לכם מינוי. חייגו כוכבית 3990 או הצטרפו בנקודות המחירה. חפשו מינוי פייס החדש בגוגל. כפוף התקנון.
שלום, אני מעוניין להירשם ללימודים היום ובעתיד לזכות בפרס ישראל.
אוניברסיטת בר אילן, ההרשמה פתוחה. התקשרו כוכבית 9392 או ייכנסו לאתר. פתוח שזה בר אילן.
אתמול חצה ילד את הכביש במעבר חצייה, ונהג שלא נתן זכות קדימה כמעט דרס אותו. מחר זה עלול להיות הבן שלכם. תודה לאלפי שומרי דרך שבזכותם זה לא יקרה. המתנדבים במיזם שומרי הדרך מתעדים בזמן אמת עבירות תנועה מסכנות חיים, והן מדווחות לרלב"ד ולמשטרת ישראל. עד היום נכנסו והועמדו לדין אלפי נהגים עבריינים. הורידו גם אתם את יישומון שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ויחד נלחם על החיים של כולנו.